שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום השני של חודש ינואר לשנת 2022, זה השידור הראשון שלנו, כאשר המספר הזה מלווה אותנו, עוד דבר שנתרגל אליו, או לא נתרגל אליו, ואז כבר נצטרך להתרגל למשהו אחר. אנחנו גם נצא מתוך ההשתנות הנוספת של הזמנים, מחודש טבת לחודש שבט, בין יום כפתת של חודש טבת, לבין היום הראשון של חודש שבט, ואם ישנו איזשהו שינוי בדבריי, כן, זמנים משתנים, כמו שאמר מורנו ורבנו בוב דילן, אז יש גם שינוי לא רק בזמן, אלא גם במרחב או בחלל או במקום, מפני שזה השידור הראשון שלנו מירושלים הבנויה, אש זרה יוצאת מציון, יוצאת מירושלים מעתה והלאה, ואני מקווה שהיציאה הזאת תהיה יציאה ראויה לאוויר העולם. וירושלים היא עיר שגם בה ניכרים תמיד סימני הזמן. היא כולה כמו איזשהו ריבוד של שכבות ארכיאולוגיות, שאתה יכול לזהות את הזמן בכל בית כנסת, בכל חומה, בכל אבן, בכל כנסייה. והשידור שלנו היום, השיחה שלנו היום, המסע שלנו היום, כפי שאני אוהב לקרוא לזה, הוא יהיה מתוך מחשבה על הזמן. קודם כל, כי עצם המעבר לירושלים הכריח אותי, וזה היה הכרח נכון, לדבוק בברכה היהודית העתיקה, של חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואז אמרתי לעצמי, אם נכנסנו לשנת 2022, ושוב אנחנו בהחלפת המספרים הזו שמשפיעה כל כך על חיינו, כי היא תבועה לנו בתודעה, היא עומדת לנו כל הזמן באיזשהו מקום בהכרה, באיזה שנה אני נמצא, איפה אני עומד, אז ראוי שנחשוב מחשבות על הזמן. לכאורה דבר שמה יש לדבר עליו, אנחנו שוחים בתוכו, אנחנו דגים בים הזמן, ומה אנחנו יכולים לומר על הזמן. אבל בסופו של דבר, הזמן הוא מה שמוביל גם בינינו את השיחות שלנו, אבל את כל עצם התפיסה שלנו על העולם, ולכן השעה הזאת תהיה שעה על הזמן, שעה אחת מתוך הזמן על הזמן, והמחשבה הראשונה שעמדה בראשי היא מחשבה על הפילוסוף הפרוסי, בימינו היינו קוראים לו גרמני, עמנואל קאנט, הפילוסוף הדגול, והרעיונות שלו על הזמן. קודם כל קאנט היה אדם שאומרים שהיה מדייק מאוד בזמנים, שהיה אפשר לכוון את השעון לפי ההליכה שלו, הוא היה יוצא להליכות צהריים או בין ארבעים, והוא היה מדויק מאוד בשעת היציאה ובשעת החזרה, כך שהוא היה אדם שנאמן לזמן. אבל קאנט הוא מי שבחיבורו המפורסם ביקורת התבונה הטהורה, שהוא הוציא בגיל 57, אחרי זמן ניכר בעולם, זה לא היה חיבור נעורים, הוא יטען לגבי הזמן ולגבי החלל, או לגבי הזמן ולגבי המרחב, אפשר לתרגם את שפתו בכמה דרכים, שהללו הם, הייתי אומר, יסודות אנושיים, יסודות של התודעה וההכרה האנושית. אנחנו לא יכולים לחשוב על שום דבר שלא במונחים של זמן וחלל. אנחנו חייבים למקם כל דבר שנקרא לפנינו, אנחנו מוכרחים למקמו באמצעות מחשבה על זמן. וייתכן שבכלל מחוץ לראשנו, מחוץ למחשבתנו, כל מושגי הזמן שיש לנו הם בכלל בטלים. כל תפיסת הזמן שלנו אינה נכונה, אבל אנחנו לא יכולים ולעולם לא נוכל לדעת זו. כי כבני אנוש, אנחנו אסורים לכבלים האלה של מחשבה על זמן ומקום. הכל נמדד אצלנו ביחס לזמן ולמקום. אלו כמובן רעיונות שהוא מפתח, וקאנט עוסק הרבה מאוד בתורת ההכרה. ומה אנחנו יכולים להכיר, מה היא ההכרה הסובייקטיבית שלנו, והאם אנחנו יכולים בכלל, וזו אחת השאלות שקאנט עוסק בה, לומר משהו אובייקטיבי, משהו כללי, שהוא לא מתוך התודעה האנושית שלנו על המציאות. אבל למה אני מתחיל נאמר, הרהור גם ב-A וגם הרהור ב-I של קאנט, על תפיסתנו את הזמן, והאמירה שלו שהזמן הוא בעצם סימן היכר אנושי. הזמן הוא דרך החשיבה האנושית על העולם. כי לרוב, כאשר אנחנו מדברים על בן האדם, ואומרים שבן האדם הוא יצור זמני. אנחנו מתייחסים לעובדה שבאמת, לפי הכרתנו, יש לנו בעולם כך וכך שנים, זמן קצר מאוד ביחס לנצח או ביחס להיסטוריה הארוכה, להיסטוריה הארוכה למשל של עיר כמו ירושלים, וזהו האדם כלב, הוא חולף מן העולם ותם זמנו, ואנחנו חושבים שהזמניות שלנו היא במובן מסוים אולי המגדיר הבסיסי ביותר שלנו כחיים על פני האדמה, זה גם מגדיר של האנושי שהוא זמני, כי הוא חי על פני האדמה, אבל קאנט, באמצעות ההצבעה שלו, על העובדה שזמן משכנו הוא התודעה, הוא לאו דווקא העולם שבחוץ, הוא לאו דווקא המציאות, הוא התודעה האנושית, קאנט מזכיר לנו שהזמניות היא סימן של אנושיותנו, לא רק מצד הגדרת הזמן שבו בשרנו מחזיק מעמד, גופנו מחזיק מעמד על פני האדמה, אלא הזמניות שלנו, היא העובדה שאנחנו לא מסוגלים לחשוב על שום דבר שלא דרך הגדרות של זמן. ואמרתי לעצמי, האם זה נכון שאנחנו לא מסוגלים לחשוב על שום דבר שלא מתוך הגדרות של זמן? ואמרתי שהמקום הטוב להביט בו, העברתי בראשי כל מיני טקסטים יסודיים, אנושיים, וחשבתי שהמקרא היהודי, מתחיל בהגדרת זמן. בראשית ברא. יש פה איזושהי ראשית, נקודת התחלה, אנחנו מוכרחים להעמיד את הדברים על ציר של זמן. כמובן, אחר כך יגיעו ימי הבריאה, וכבר יפרטו לנו הגדרות אפילו ברורות יותר של זמן. ואחר כך הלכתי אל הטקסטים הקדומים, סיפורי הבריאה, הבבליים והמסופוטמיים של האזור שנכתבו באקדית ובשפות אחרות, למשל האנום האליש, ושם, בסיפור העתיק הזה, אנום האליש, מהי המשמעות של השם הזה? זה טקסט עתיק מאוד של האזור, הכתוב באקדית, שהיא שפה הקשורה בעבותות לשפה העברית. והטקסט הזה מתחיל כך, בעת ממעל, בעת ממעל, וזה המשמעות של שם, שמו של הטקסט המדובר, בעת ממעל, כלומר, גם הטקסט הזה מתחיל, בתרגום העברי, במילה בעת, או כאשר, מתחיל בהגדרת זמן, הנה אנחנו מתחילים לפרוס לך ציר זמן, אם אנחנו רוצים לספר לך סיפור, אנחנו מוכרחים לפרוס לך ציר זמן, גם האטרחסיס, עוד טקסט, מאוד עתיק, מסופוטמי, מתחיל בתרגום העברי, במילה, בעת, או מעת ש, או כאשר. כלומר, אנחנו מוכרחים לפרוס לך הגדרת זמן. אפילו אומרוס, באיליאדה, השירה היוונית הכל כך מפורסמת, על מלחמת טרויה, משתמש במשפט השני או השלישי, בתרגומו של צ'רניחובסקי, בביטוי למין היום, כלומר, הוא מוכרח לתאר את המאורע מתוך איזושהי נקודת זמן. אנחנו כרוכים בזמן. זה מה שהופך אותנו לאנושיים, ולא אולי לאלים, או לכלואים בתוך הסיפור האנושי. לא רק שבאמת אנחנו לא נצחיים, כי אנחנו עתידים להתקלות, אלא אנחנו אפילו לא יכולים לתאר לנו בשפתנו נצח. ונצח אמיתי הוא המצב שבו אתה לא צריך לומר מעכשיו הנצח מתחיל. אין סוף אמיתי הוא אין סוף, לא צריך הגדרות של זמן, לא צריך לומר מן היום הזה, מן העת הזאת, מן הראשית הזאת, אלא הכל פרוס בפניך. אבל מן הצד השני, וזה משהו שצריך להעמיד אותו מול העיניים, כמעט תמיד הספרות, וגם המחשבה הדתית, בייחוד זו המיסטית, ביהדות זה בקבלה ובחסידות, אבל לא רק, אמרו לנו שיש רגעים בחיי האדם, בעיקר רגעים של יופי גדול, או אהבה גדולה, שהוא מרגיש שהכבלים מתבטלים. שפתאום הוא מסוגל שלא לחשוב על הזמן, גם לא על המקום, אותם דברים שאנחנו לכאורה מוכרחים לחשוב דרכם על העולם לפי קאנט ולא רק לפיו. אלא פתאום יש איזה רגע, וזה חוזר אצל כל כך הרבה משוררים, וזה מופיע אפילו במקרא, אנחנו נגיע לאזכור המקראי של זה, יש רגע שפתאום הזמן מתבטל, מאבד את משמעותו. יש אפשרות לקפוץ מעל ההגדרות הללו, לכאורה אנחנו כלואים בהן, אנחנו לא יכולים לספר סיפור בלי התחלה, אמצע וסוף. בלי לומר מכאן הדבר התחיל. אפילו בספרות המודרנית, שכבר אנחנו לא נראה במשפט הראשון, מעט ש... ברור לנו שזה כלי להמאם את תחושת הזמן, ואנחנו מצפים שישימו אותנו באיזשהו מרחב של זמן, איפה הדברים מתחילים. באופן אוטומטי אנחנו נוטים לדבר על ההתחלה והאמצע והסוף, ולחשוב על כל מה שמסביבנו במונחים של זמן, אבל ישנו הרגע, וזה לרוב, רגע האהבה. והאהבה הזאת מתחלפת בטקסטים המיסטיים, זו אהבה לאל, או לכל מיני דמויות רוחניות שמייצגות את האל. ואולי בשירה הרומנטית זו אהבה בין איש לאישה, בין אדם לאדם. אבל ישנה אהבה שמאפשרת לבטל את הזמן, לקפוץ מעל הזמן. אז אולי אנחנו באמת כלואים במשחק הזה של 2021 ו-2022, ולנסות לחמת את עצמנו לידי מספרים. אבל ייתכן שכשקוראים שיר יפה, כשנוגעים בדבר מה יפה, אפילו הסד הנורא הזה, הבלתי ניתן לפיצוח שמתאר קאנט, שהיה אדם דייקן מאוד בזמנו, הסד המדויק הזה שכל כך מונח עלינו, של הזמנים, זמננו שלנו בעולם, ההיסטוריה שמונחת עלינו. אפילו מן הסד הזה אפשר לחמוק באמצעות אהבה. אלה החיים שלנו, החיים האנושיים בעולם נמדדים בזמן. כמובן, לא רק חייו של האנושי, אלא חייו של כל חי. אבל כפי שאומר עמנואל קאנט, הוא אומר זאת יפה, אני יכול לדבר רק על החוויה האנושית, רק על התודעה האנושית, אני יודע שהתודעה האנושית היא כרוכה בזמן. לגבי תודעות אחרות, איני יכול לדעת כמה זה תהומי, כמו שזה תהומי אצל האנושי, התלות הזאת של מחשבתנו, וגם של גופנו, אבל קודם כל של מחשבתנו, כל השאר נגזר מזה, בזמן. ולכן שיחתנו, לכבוד שנת 2022, היא שיחה על הזמן, ועל כל השמות שאנחנו מוצאים את עצמנו, רוצים לתת לו. ואם הזכרתי את עמנואל קאנט, אז באופן טבעי אני נמשך להזכיר הוגה, שהיה מעריץ שלו בהרבה מובנים, אם כי ודאי לא הלך בדרכיו, כי קאנט היה הוגה אירופאי, ולעומתו מי שנולד באירופה, ודבר את שפתו של קאנט, את הגרמנית, אבל היה יהודי ירא שמיים שומר מצוות, יקירנו כאן בתוכנית פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ופרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא נולד ממש בזמן, ביום שאנחנו נכנסים אליו, ביום הראשון של חודש שבט, בשנת 1903, כלומר לפני 119 שנים. בחודש ינואר לפני 119 שנים, חודש שבט, וישעיהו ליבוביץ', בניגוד לקאנט שמדבר על הזמן, כפשוט האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, ישעיהו ליבוביץ' מוסיף על זה ואומר, שאנחנו הפכנו את הזמן לבמה ערכית. כלומר, הזמן, כשאנחנו מסתכלים על כל מושגי הזמן האנושיים, והכינויים האנושיים הניתנים לזמן, אנחנו בעצם רואים כאן את הרחב של האדם המדבר על אותו הזמן. זה נכון, ישנם תהליכים טבעיים, ישנם הסיבובים השונים, והמעגלים השונים, כדור הארץ והשמש, שלפיהם אנחנו פועלים. אבל מעבר למעגלים הללו, ואגב, המעגלים הללו, כל דבר שהוא מעגלי, לקבוע לו אמצע וסוף, זו בחירה שהיא מעניינת. אבל למשל, כל הדיבור על מתי מתחילה שנה, ומתי מסתיימת, מתי מתחילה ספירה, ומתי מסתיימת. ואפילו החלוקה, הבחירה שלנו לחלק את הזמן לשבועות, כפי שהוא, אני חושב שכששוחחנו על ספר בראשית, עסקנו בזה, שהחלוקה לשבוע היא לא טריוויאלית, היא יוצאת מתוך הסיפור המקראי. הסיפור המקראי מעניק לנו את הזמן המוכר לנו, וגם את הצורך מתוך הזמן הזה להכריז על מנוחה. כלומר שהזמן לא יהיה רק הריצה המתמדת, כפי שהמחוג בשעון רץ בלי הרף, אלא אנחנו מייצרים לעצמנו מנוחה. פרופסור ליבוביץ' אומר לנו, שימו לב, כיצד הזמן הוא במה ערכית. הדוגמה המובהקת לזה, מעבר לעובדה ששמות החודשים, גם שמות החודשים העבריים שמעדעדים שמות של אלים העתיקים מן המרחב שבו אנחנו חיים, אני דיברתי על המרחב המסופוטמי, שזה מסופוטמיה היא, היא אחד הכינויים לאזור שבו אנחנו חיים, אפשר לקרוא לזה אזור המסופוטמיה, אזור הכנעני, כל מיני דרכים לכנות את המקום שבו אנחנו חיים, ואת בליל השפות השמיות שנדברו בו, ואפשר לראות איך החודשים מייצגים את האלילים שעבדו אותם. איך שנת 2022, שנת 2022 לזמן, שגם אם זה לא מדויק מבחינה היסטורית, חשוב כזמן הולדת האדון. הוא ישוע מנצרת. והמסגרת הזאת, שהזמן בתוכה, מתקרה בשמות, היא מסגרת ערכית. האמונות שלך לגבי העולם באות לידי ביטוי באופן שבו אתה מחלק את הזמן, באופן שבו אתה מתחיל ומסיים את הזמן. ויש את הדוגמה היפהפייה ביותר של ליבוביץ' מאוד אוהב לציין אותה, והיא דוגמה שעומדת להיראות בפרשת השבוע שאנחנו בתחילת השבוע שמוביל אליה, פרשת בו. וזה בתוך סיפור יציאת מצרים, משה שבא אל פרעו על מנת לשחרר את העבדים העבריים ממצרים, ובפרשה הזאת, עם העבדים הזה מצטווה במצווה המקראית הרשמית, כך מכנה זאת ליבוביץ', הראשונה. מפני שעל פי המדרשים היו מצוות קודמות, אבל זו המצווה הרשמית שמצווים בה. המצווה הרשמית הזאת היא מצוות קביעת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בכל שנה כאשר באים לחודש ניסן אני מדבר על זה. שהשנה המקראית, אנחנו לא הולכים לפי השנה המקראית, והחודש הראשון לנו הוא חודש תשרי, אבל השנה המקראית מתחילה בחודש ניסן. והיהודי מצטווה לקבוע את לוח השנה העברי, כך מכנה זאת ליבוביץ', ולהתחיל אותו בחודש ניסן. והוא שם את הדגש, קודם כל, אנחנו כבר רואים, שלוח השנה העברי הוא דבר מה משתנה. נקודת ההתחלה לשנה היא השתנתה עם הזמן. היא הייתה אחרת. היה חודש ניסן, כעת חודש תשרי, כלומר אלה לא דברים שמצויים באיזה יקום מקביל, רעיוני, שבו קבוע במסמרות של ברזל ששנה מתחילה בחודש כזה או אחר, אלא זה מתחום הדברים האנושיים. ואפילו הטקסט הדתי מצביע על זה, שהציווי הזה, האלוהי, על ראש החודש, הוא לא כי בעולמו של האלוהים, איזו מלכות שמיים נסתרת, ניסנו החודש הראשון, אלא החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, חודש ניסן הוא לא ראשית הזמן, הוא לא הזמן שבו הכל החל מאפס. ויחולו השמיים והארץ, זה לא קרה בחודש ניסן בהכרח, וגם לפי המסורת והמדרש זה לא קרה בחודש ניסן. אלא החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, עבור העם האנושי, עם העבדים, המתקרא העם העברי, חודש ניסן הוא ראש החודשים. ולמה הוא ראש החודשים? והרבה מאוד פרשנים עסקו בזה. ונדמה שזה טבעי, כי מה קורה בחודש ניסן? בניסן יוצאים העבדים ממצרים. בניסן משתחרר העם מעבדותו וזוכה לעצמאיותו, כלומר תחילת הזמן שלו היא תחילת עצמאותו. כפי שכותבים על זה חלק מהפרשנים, תחילת בחירתו, הוא היה יכול לבחור מה החודש שלו, הוא היה יכול לבחור מה הזמן שלו, כל עוד אתה עבד, אין לך שליטה בזמנך. אתה מסורס, מעוקר מהיכולת לשלוט בזמנך. עכשיו יש לך יכולת לשלוט בזמן, ואת אומר, מאיפה אני מתחיל את הסיפור שלי? מהחירות שלי, מהשחרור שלי. וזו עבור ליבוביץ' נקודה מאוד חשובה, מפני שהאדם יכול לתאר לעצמו שהמסורות שלו, והאופן שבו הוא מתנהל בעולם, הם לא תלויים בו. אבל ליבוביץ' אומר, מה שמתרחש משקף את הערכים שלך, האופן שבו אתה חי, האופן שבו אתה נוהג בעולם, תמיד ישקף את סולם הערכים שלך. כמובן, עבור ליבוביץ' שמירת המצוות הייתה הערך העליון, מפני שהוא ראה בעצמו אדם דתי, והוא חשב שבראש סולם הערכים של האדם הדתי עומדת הדת, עומדים החוקים שאתה רואה בהם חוקים אלוהיים. אבל הוא מזכיר שגם האל כאן מראה שהחוק, הציווי האלוהי, הוא לזכור שהזמן הוא בידיך. כל מה שאתה תעשה בזמנך בעולם, ישקף את מערכת הערכים האנושית שלך. וזה דבר שאני חושב שראוי לזכור כשמדברים על הזמן, ועוברים משנה כזו לשנה אחרת, ומציינים ראשי שנה כאלה ואחרים, שהאופן שבו אתה מתאר את הזמן, הוא לא איזה אופן ניטרלי, רק תיאור של איזה טבע העולם. זה לא טבע העולם, זה טבע האדם. ואיך שאתה קורא לזמן שלך, זו עדות למי שאתה, ומה שאתה רוצה לעשות בזמן שלך. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד אדוני, הוא לבד חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני, אמרה נפשי. ובאמת, פרופסור ליבוביץ', כאשר הוא מדבר על הזמן, הוא מזכיר לנו שסד הזמן, אשר אנחנו מעמידים את עצמנו בתוכו, אנחנו יכולים לעצב אותו. בשיר הזה רבי יהודה הלוי מתייחס לכך שלפעמים דווקא המסע שאתה עומס על כתפיך הוא מקור החופש שלך. החירות כמילה נרדפת לאחריות. מי שיש לו חירות יכולה להיות לו גם אחריות. מי שהוא עבד הוא משולל חירות ובמובן מסוים הוא גם משולל אחריות. הוא דומה לילד. ואני הייתי רוצה לחשוב עוד מחשבה על הזמן, הפעם לא מעולמו של ליבוביץ' ולא של מורו קאנט, מאדם שאומנם מתעניין מאוד בפילוסופיה, מאוד, והספרות שלו הושפעה מפילוסופיה, זה אדם שהוא בן דורו של ליבוביץ'. אם אמרנו שפרופסור ליבוביץ' נולד ממש בזמן הזה, לפני 119 שנים, אז הוא נולד לפני 123 שנים. וזהו סופר והמשורר הארגנטינאי הדגול חורכה לואיס בורכס. וחורכה לואיס בורכס עוסק הרבה בשאלות שהן שאלות פילוסופיות, דרך הספרות שלו, דרך סיפוריו הקצרים בעיקר, גם בשירה שלו הוא עסק בשאלות פילוסופיות, הוא אפילו כתב שירים על פילוסופים, אני אוהב להביא כאן את השירים שהוא כתב, והקטעים שהוא כתב על שפינוזה, והוא עסק בשאלת הזמן, בסיפורים שלו. ויש לו סיפור, שהוא סיפור נפלא, שראה אור בשנת 1942. ולסיפור הזה קוראים, והוא יצא בעברית בספר גן השבילים המתפצלים, הספר שתורגם מספרדית על ידי יורם ברונובסקי, ולסיפור הזה קוראים המוות והמצפן. עכשיו שימו לב, המוות והמצפן, הם כאן מייצגים של המרחב והזמן, החלל והזמן. כי המוות מייצג את הזמן, המוות שהוא קץ הזמן של כל אדם, והמצפן שמייצג את המרחב. והסיפור הזה הוא לכאורה מתחיל כמין סיפור בלשי, שהוא ראשיתו של הסיפור הבלשי, בהרצחו של חוקר יהודי לתלמוד, מפודולסק, ששמו מרסל ירמולינסקי. הוא נרצח בעיר ללא שם, שיש המשערים שהיא בואנוס איירס, עירו של בורחס בארגנטינה. הוא מגיע לאיזה כנס לחקר התלמוד בעיר, והוא נרצח, וזה מתחיל שרשרת של תעלומות שמתרחשות בעיר, ובלש ששמו לנרוט, הוא מגויס כדי לפצח את התעלומה, את שרשרת הרציחות, והוא מגלה שמי שעומד מאחורי הדברים האלה זה היריב, הנמסיס שלו, מי שכבר הימים, ששמו הוא רד שרלך. לנרוט נגד רד שרלך, אבל אני לא מתכוון לספר כאן את כל הסיפור, האמת היא שהשמות הם אקזוטיים בעיניי, ולכן אני מזכיר אותם, אבל הם לא העיקר, אלא רק אני אוביל לסופו של הסיפור, וגם מה שאני עושה כאן הוא לא ספוילר ש... איך היית מתרגם לעברית ספוילר? מהרס. הוא לא איזה דבר שמהרס לך את סופו של הסיפור, מפני שהקריאה בו היא לא קריאה שמכוונת לאיזשהו רגע בסוף של פתרון התעלומה. ובסופו של הסיפור הזה, יריבו של הבלש לנרוט, אותו רד שרלך, מסביר לו שהוא קלה אותו במעין מבוך תודעתי, שהוא גם מבוך גיאוגרפי בעיר, והוא מבוך מרובה. אומר, אני קלעתי אותך במבוך מרובה, והמבוך המרובה הזה הוא מבוך מסובך מאוד. ועל זה בוחר להשיב לו הבלש לנרוט את המילים הבאות, שבעיניי קשורות מאוד בשיח שלנו על מהותו של הזמן. לנרוט אומר לו ככה על המבוך המרובה שלו. במבוך שלך יש שלושה קווים מיותרים. אני מכיר מבוך יווני מסוים, שכולו קו ישר אחד. לאורכו של קו זה, איבדו את דרכם פילוסופים רבים כל כך, שבנקל ילך בו לאיבוד, בלש פשוט. כלומר, אומר הבלש לנרוט, פרי איתו של בורחס ליריבו, אתה חשבת שתמנת לי את הפח היקוש הכי מתוחכם, ותמנת לי פח מתוחכם, אבל יש פח יותר מתוחכם. יש את המבוך שהוא המבוך הכי מתוחכם, וזה מבוך של קו ישר אחד. בסיפור קצרצר, במין קטע קצר אחר של בורחס, הוא אומר שהמבוך הבאמת מסובך, יותר ממבוך מלא פיתולים ומעברים, הוא המדבר. באמצע המדבר הריק, שאין בו מים, כולם הולכים לאיבוד. כאן הוא לא משתמש באיזושהי הבנה, לא על גיאוגרפיה, למרות שגם המדבר אצלו זה לא דימוי רק לגיאוגרפיה או לאקלים, אלא למשהו רחב יותר. כאן הוא לא מדבר על ריק, כמו שהשממה מדברית, אלא הוא אומר, מבוך של קו ישר אחד, שכל הפילוסופים היוונים הלכו בו לאיבוד. ואני רוצה לטעון, כפרשנות, כמדרש, שמבוך של קו ישר אחד הוא הזמן. והזמן כאן, זו מילה שאפשר להחליף אותה אפילו בקיום. החיים האנושיים, מבוך של קו ישר אחד. אנחנו מתקדמים על הקו הזה, מתקדמים, 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 ואף על פי שהוא כל כך פשוט, בסופו של דבר, אנחנו נופלים. אז אם צריך למצוא הגדרה אחת לזמן, ולהסביר את האובססיה האנושית עם הבנת הזמן, ועם מלחמה בזמן, עם קיצור הזמן וערכת הזמן, זה מפני שהמבוך הכי מסובך שעומד בפנינו, הוא המבוך הזה של קו ישר אחד, וכולנו נכנסים אל המבוך, וכולנו הולכים בו לאיבוד, בזה אחר זה. אנחנו מתוך כניסתנו לשנת 2022 מנסים להבין מדוע אנחנו כל כך כרוכים בזמן ולחשוב יחד כמה מחשבות על הזמן. ואני חשבתי לעצמי שעם כמה שהזמן הוא המבוך הזה שכולם הולכים בו לאיפוד, עם כמה שהזמן הוא הדבר שהכי מוחץ אותך אל הסלע, אם להשתמש בדימוי הקשה הזה, עדיין, בו זמנית, הזמן הוא הדבר האלסטי ביותר שקיים. הנמתח והמתגמש ביותר. ואולי זה המקום להזכיר את הדיבור המקראי שכבר בהתחלה עמד בראשי כשאמרתי שכבר במקרא האהבה מנצחת את הזמן, ויש מקרים שהיא ממש מבטלת את הזמן, אבל פה היא מנצחת או מערימה על הזמן. כאשר יעקב מחכה לרחל, 7 שנים הוא עובד עבור רחל, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כלומר, עם כמה שהזמן, לכאורה הוא דבר אובייקטיבי, לכאורה, כי עבור קאנט הוא בתודעתנו, אנחנו ממש לא יודעים אם בעולם, הוא בתודעה האנושית שלנו. אבל עם כמה שהזמן ידמה לנו כדבר אובייקטיבי, שנה היא שנה, 7 שנים הן 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים. והעובדה היא שבאמת כאשר האדם מפשפש בזיכרונו, פתאום בזיכרונו, הוא מנסה לחלוש על הזמן שעבר, הזמן הזה מתמתח ומתכווץ, ורגעים קצרים הם תופסים אצלו כל כך הרבה, ופרקי זמן ארוכים לא מתקיימים. ואני חושב על פנחס שדה שמדבר על האיכות החלומית של החיים, והוא עושה את זה בעקבות הרבה משוררים רומנטיים, הוא מדבר על האיכות החלומית של החיים, כלומר שהחיים דומים כחלום, הם עוברים כמו חלום שעובר ביעף, והזמן, אף על פי שהוא לכאורה עובר כמו שעון, הוא בכל זאת עובר ביעף, אבל האיכות החלומית גם אומרת, שכמו שחלום, שנדמה לנו שהוא שעות ארוכות, אינו אל הרגע, כך גם מה שבעולם הזה נדמה לנו כשעות ארוכות, אינו אל הרגע. הזמן הוא מתכווץ ומתמתח, אבל הוא מתכווץ ומתמתח ביחס לרגש. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כלומר, מהו הדבר שמכופף את הזמן? הלב. הלב כמובן כסמל לכל רגשותיו של האדם, לכל מאווייו הנפשיים. הדוגמה הטובה ביותר לזה, היא אולי השיר זה מכבר של לאה גולדברג, זה מכבר, אין איש מחכה לי שם. ואם אין ים, הרי אין גם ספינה. ואז היא אומרת, במין אגביות כזאת, כעבור 2 משפטים, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. זה המוטו החוזר של השיר הזה. כלומר, אם אין איש מחכה לי שם, אז השבוע, החודש והשנה הופכים לבלי לחד, חסר משמעות. אם היה מישהו מחכה לי שם, הייתי מונע כל יום, ואפילו לא כל יום, כל חודש וכל שנה, אלא כל שעה וכל דקה וכל שנייה וכל מאית שנייה. אבל אין איש מחכה לי שם, לכן עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. אבל מה שמעניין, זה ככל שהזמן משמעותי פחות, וטעון פחות ברגש, מרוקן ונטול רגש, הוא מורגש יותר בכבדותו, הוא אפור וחסר צבע וצבוע כולו באותו הדבר, אבל הוא כמו סלע אפור שאתה צריך לגלגל במעלה ההר, כי דווקא כאשר אין איש שמחכה, אז עוד שבוע, עוד חודש ועוד שנה, זה דבר מה סיזיפי כל כך, כמו באמת המיתוס של סיזיפוס שצריך לגלגל את האבן במעלה ההר. אבל כשיש למה לחכות, כשיש רחל בסוף הדרך, אז האבן שאתה מגלגל במעלה ההר הופכת להיות לא יותר מאשר כדור פינג פונג. ולכן אני רוצה לקרוא כאן שיר של פנחס שדה, בהקשרים האלה של אהבה ופרידה, יש למה לחכות או אין למה לחכות. והשיר הזה קוראים לו ימים אחדים לאחר פרידה מנערה שחייתה עימי כחצי שנה. בצל יבש על השיש במטבח, 2-3 ספרים על השולחן בחדר. אני מתהלך בין החדר והמטבח. ממקום רחוק נגינה. עם קצב צלילי הוולס העמומים, הגיע אליו מלמטה כל החיים התמים והמתוק. לא, המנגינה היא בראשי, ועכשיו דומיה. אני מתהלך בין החדר והמטבח, עומד בפתח, מביט בבצל, אני בן 48 שנה. למורת רוח לי איום על בושיה הפזורים באיסדר, שערות במסרק, עכשיו אין עוד דברים פזורים כלשהם. אני יושב על השולחן, נוטל ספר בידי. אדיפוס, המלך. הנה איש אשר ככל שירחיק לכת קדימה, כן היה מגיע יותר ויותר אחורה. וכאשר הגיע אל סוף דרכו, מצא עצמו בנקודת מוצאו. זהו משל על הזמן ההולך ומתכווץ. או משל אחר, יונה, ככל אשר יצא אל מרחב גדול יותר, כן היה הולך ומתכנס אל תוך חלל צר יותר, מאירו אל הספינה, וממנה אל בטן הדג, והוא, איש אשר הרחיק כל לכת, מצא עצמו לבסוף, תחת קיקיון קטן, שאין בו כדי להצל על ראשו. זהו, משל על החלל, ההולך ומתכווץ. הזמן מוסיף לנוע בדרכו, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר לעצור את התודעה שלנו שכל כך מרוכזת. בוא, אנחנו בסוף מסענו על הזמן, כמה מחשבות על הזמן, לכבוד שנה חדשה בזמן הזה, שהולך ומתמתח, אבל בתוך נפשנו הוא לפעמים גם הולך ומתכווץ. ואני רוצה שנסיים, נסיים עם היצירה של צ'ט בייקר, Time on my hands, כלומר, זמן פנוי, זמן שאני יכול לתפוס אותו בידיים, מתוך תקווה שנרגיש שהעולם, המרחב והזמן פתוחים בפנינו, ואני אקרא שיר, סליחה, אני אקרא שיר מתוך הספר ששמו הזמן, של יהודה עמיחי, עוד אחד מאהובינו הגדולים, הזכרנו הרבה מהם, ומהן בשעה הזאת, וספרו הזמן שיצא לפני 45 שנים, ספר שנכתב גם כאן בירושלים, והרבה שירים בו עוסקים בזמן. אז אנחנו נקרא את שיר זמן 25, אני אקרא לזה שיר 25 מתוך הספר הזמן, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בגרסתנו המקוצרת, ובאתר וביישומון כאן תוכלו להאזין לגרסה המלאה. יהודה עמיחי. זמן קצר לפני מותו. כך שמעתי פעם בעוברי ליד שניים משוחחים שעמדו ליד רמזור. כמו כשמישהו נפרד ממך ונכנס לתוך חלום ולא יצא משם לעולם. או כמו כשאתה מחבא מנורה מפוארת עם הרבה נורות ואתה מוכרח לעבור עוד פעם בלחיצת הכפתור על כל השלבים, אור קטן, אור גדול, ורק אחר כך חושך.